אז לצורך זה היום אנחנו פותחים בעקבות חג מתן תורה, אנחנו פותחים בלימוד חמישה חומשי תורה, ואנחנו נתחיל, אני חושב שכדאי להתחיל עם ספר בראשית. מדוע ספר בראשית? הוא הראשון, אבל זה לא הדבר היחיד. יש לספר בראשית צורך בקדימה מכמה סיבות, למרות שבתלמוד תורה, המנהג הקדמון היה להתחיל בספר ויקרא. עכשיו, אז למה להתחיל עם בראשית? משום שבראשית הוא הכרחי כדי להבין את כל התורה כולה, ואני אסביר מדוע. התורה בדרך כלל אומרת לנו מה יהודי צריך לעשות, או מה יהודי צריך לחשוב. זה מה שהתורה מלמדת. כמעט ואין לנו בתורה, כמעט ואין לנו בתורה, כמעט ואין לנו בתורה, הסבר מהו יהודי. כלומר, היהודי צריך לעשות כך, היהודי צריך לחשוב כך, אבל מהו יהודי? כדי להבין מהו היהודי, והרי זה לא שאלה טריוויאלית, שהרי יש בעולם יהודים ויש גוי. אז מה עשה אותנו יהודים? הדבר הזה, הבירור של הזהות היהודית, מתברר בספר בראשית. ולכן יש הכרח להקדים את בראשית לשאר התורה, לא רק בגלל שזה הראשון, אלא בגלל שזה היסוד. אז זה הסיבה שאנחנו נתחיל עם ספר בראשית, אם תרצו כמובן, אם אחר כך תהיה התקוממות רבתי ויגידו אנחנו רוצים נפש החיים, נפש החיים, זה משהו אחר, אבל בינתיים אנחנו עוברים, אז כן, מה אתה אומר? מה אברהם העברי? זהו, זו שאלה, בדיוק, זה מהשאלות שתתברר במהלך הלימוד. מה זה עברי, מה זה יהודי, מה זה ישראל, וכדומה, כן. מי הוא יהודי? כן. טוב, אלה הן שאלות בסיסיות שמתבררות במהלך הלימוד. עכשיו, אני צריך בכל זאת לתת איזו הקדמה קטנה לאופן שבו לומדים את הספר הזה. הספר הזה הוא קשה מאוד ללימוד, ואני אסביר גם מדוע. משום כמה קשיים. קודם כל השפה. באיזו שפה כתובה התורה? היא כתובה בעברית נבואית, לא בעברית שלנו, למרות שזה אותן המילים. אנחנו היום משתמשים במילים עבריות, אבל אנחנו לא נביאים, אנחנו לא חיים בעידן של הנבואה, ולכן המילים האלה מהדהדות אצלנו אחרת מאשר כפי שהם הודדו בימי קדם. זה נקודה ראשונה.
איך קינית את העברית?
עברית נבואית. נבואית. זה העברית שדיברו בה הנביאים. הטקסט הזה נמסר בנבואה. ולכן המשמעות של המילים עבור מי שחי בעידן הנבואה היא שונה מהמשמעות של המילים האלה עבור מי שחי היום. זה דבר ראשון. זה בהגדרה. למשל, כשמישהו אומר אלוהים, המשמעות של המילה הזאת היום היא שונה מאשר בתקופה שבה הייתה התגלות נבואית. דבר נוסף, קושי נוסף, ואז יוצא לפי זה, שדברים שהם מובנים מעליהם עבורנו, לא היו מובנים מעליהם עבור קדמוננו, ולהפך, יש דברים שהיו הנחת יסוד מובנת מאליה, שלנו הם לא מובנים, ולכן יש צורך בבירור של המשמעות המקורית של המילה. שתיים, אנחנו מושפעים הרבה מאוד מהאופן הנוצרי של קריאת התורה. כל התרבות העולמית ספוגה בין מדעת ובין שלא מדעת בערכים נוצריים. ולכן כשאנחנו קוראים בתורה, בעל כורחנו, המשמעות הנוצרית של המילים היא זו שמופיעה תחילה, ואנחנו צריכים לעשות מאמץ נוסף לקלף מעל המילים את המשמעות הנוצרית כדי לגלות את המשמעות המקורית. אם כן, יש לנו פה שתי בעיות. יש לנו עוד מספר בעיות. מי הוא זה שהתורה פונה אליו? אם התורה הייתה חוכמה, למשל, מתמטיקה, או אתיקה, או פילוסופיה, או אומנות, אז בעצם התורה לא פונה לאף אחד. אתה פונה לתורה כדי להבין אותה. אם אתה במדרגה, אז זה מדבר אליך. אתה לא במדרגה, זה לא מדבר אליך. לעומת זה, התורה היא לא חוכמה, ולא אתיקה, ולא אסתטיקה, התורה היא דיבור. 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 זה דבר השם, מישהו מדבר. כדי להבין מה שמישהו אומר, חלק מהצורך זה להבין עם מי הוא דיבר. כלומר, אותן המילים משתנות, לפי אינטונציה, אבל במיוחד לפי מי שזה פונה אליו. אני רוצה להביא דוגמה מהלכות עבדים. הלכות עבדים. במותר, אומר הרמב״ם, לרדות בעבד כנעני בפרך. כלומר, אם יש לי עבד כנעני, אני יכול להגיד לו, תעשה עבודה כזאת שהיא מפרכת קשה. מותר לי. אומר הרמב״ם, אבל היהודים לא עושים את זה. למה? כי יש, הם אנשים רחמנים, והעבדים אוהבים אותם, כמו שאומר הכתוב, כי עיני שפחה יד גבירתה, כתובים אל השם אלוהינו. ולכן זה לא דרכם של ישראל לרדות בפרך, גם בעבד כנעני. יש את השאלה, למה? אם זה בסדר לרדות, אז למה היהודים לא עושים את זה? ואם זה לא בסדר, אז למה התורה התירה את זה? תשובה, התורה נתנה רשות לרדות בפרך לעם שלא עושה את זה.
שלא
עושה את זה. כלומר, יש תמיד איזון בין הנטייה בנפש לבין החוק. צריך שבאופן עקרוני יהיה אפשר לרדות. כלומר, כל זמן שהעבדות קיימת, צריך לתת שיניים לחוק. אז אפשר לרדות בפרך. אבל זה ברור שאנחנו לא מתכוונים שתעשה את זה. אם התורה הייתה ניתנת לעם אכזרי, אז זה היה בדיוק כתוב הפוך. כלומר, אם התורה הייתה ניתנת לעם הגרמני, למשל, אז לא הייתה ההלכה מתירה להם לרדות בפרך. זאת אומרת, צריך לדעת למי ניתן החוק. ולכן פה תשאל השאלה, למי פונה התורה? מהי הנחת היסוד? מה הוא העולם של מי שהתורה פונה אליו? למשל, האם כשהתורה אמרה, לא תרצח, האם היא דיברה עם אנשים שחמש דקות לפני זה חשבו איך לרצוח את חברו? לא נראה לי. כלומר, ואז צריך להבין, אז למה התורה הוסיפה לא תרצח? כיוון שהיה כבר ברור שלא רוצחים. כן, וכדומה. אז אנחנו יודעים שהתורה ניתנה לישראל. יפה, אבל מי זה ישראל? מי הוא הישראל שאליו התורה התכוונה? אז גם זה אנחנו צריכים ללמוד. מי הוא, למשל, האם ש... אנחנו קוראים בתורה, למשל, את הפסוק, פסוק, אני חושב שאתם מכירים, פרק א', פסוק א'. מה כתוב שם? בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. מה הקורא בפסוק? מה הקורא לא ידע שהפסוק הודיע לו? האם, למשל, זה בא להודיע לו שיש אלוהים? בוודאי שלא. כי הרי לא כתוב, דע שיש אלוהים. זה לא משנה תורה לרמב״ם, יסוד היסודות לידע שיש שם מצוי ראשון. לא מה שכתוב. אלא הוא אומר, בראשית ברא אלוהים, אז אנחנו מניחים שאתה כבר יודע שיש אלוהים. אז מה חידשנו לך? כן, זה השאלה. שהעולם לא קדום. אפשר גם את זה להגיד, אבל אני אגיד לך, אז לפי זה אתה רוצה להגיד שהעולם נברא. כלומר, חידוש המילה ברא. יש מאין. אבל יש בעיה. אף אחד מאיתנו לא פגש שיש מאין אף פעם. אני לא ראיתי דבר כזה, אין לי מושג באמת על מה אני מדבר. ולכן זו מילה לא מובנת. אלא מה תגיד לי שזה היה בהתחלה? ברור שאם הוא ברא, זה היה בהתחלה. אז מה חידשת לי? כן? ואז תגיד אולי שמשהו ברא זה השמיים והארץ. לא כל כך הבנתי, השמיים מה זה? אני שואל מה זה השמיים. השמיים, אז הכחול הזה שאנחנו רואים, אנחנו יודעים שמה שאין כיפה שעוצרת את הטבעי. כן? אז מה זה הארץ? בקיצור, צריך להבין מה הקורא כבר יודע, ומה התורה חידשה לו. אז צריך להבין מי זה הישראל הזה שהתורה דיברה איתו. זה עוד נקודה שאני צריך לברר.
יש נפימינה. בגלל שמותר לו לעבוד את הפרק, אם הוא מת תחת ירדתו, לוגים, אם היה אסור לעבור
את הארץ, זה היה כבר בדיני עבדים, אנחנו הבאתי את הנושא הזה רק בדרך אגב. כן, כן, ברור, ברור. עכשיו, אני רוצה להוסיף עוד משהו. כתוב בפרשת זאת הברכה, וזאת הברכה, השם מסיני בא, וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פרן, ואתה מריבות קודש, ממינו אשדת לעמו, אומרים חזל כך, השם מסיני בא, זה לשון הקודש, וזרח מסעיר לעמו, זה לשון רומא, זאת אומרת שהתורה בסיני ניתנה בעברית ובלטינית. כן? הופיע מהר פרן זה לשון ערבי. כלומר, ניתנה גם בערבית. ואתה מרבות קודש זה לשון ארמי.
מי אומר את זה?
הספרי. זה כתוב בספרי. ספרי דבר עם, מדרש תנאים כדור. עכשיו, זה אומר שהקדוש הוא דיבר בארבע שפות. יש מדרש שאומר 70 לשון, אבל... לפי המדרש הזה, הקדוש ברוך הוא דיבר בעברית, בלטינית, בערבית ובארמית. מה הצורך בזה? אז זה נאמר, ממינו אשדת לעמו. עכשיו, זה אומר דבר מאוד חשוב. זה אומר שכשהקדוש ברוך הוא מדבר, יש כל מיני שומעים. אז מי שמדבר לטינית, מקבל את התורה באופן מסוים, ואחרי הרבה שינויים ומיסוכים ובלבולים, זה הופך להיות הנצרות. זה הופך להיות הוולגטה. וכשהערבי שומע את דבר השם, אז זה מתעוות, זה מקבל צורה כלשהי, ונהיה בסוף הקוראן. ואם הומניסט, הרי הערמית זה השפה הבינלאומית, זה הומניסט שומע את התורה, אז זה הופך בסופו של דבר להיות איזה מין הומניזם ליברלי כזה. ואם זה יהודי ששומע את התורה, אז יש סיכוי שזאת תהיה כוונת התורה. יש סיכוי שזה התורה. אבל אז צריך לדעת מהו המפתח שעל פיו אנחנו מבינים. אז זה ממשיך הכתוב, תורה ציווה לנו משה מורשה. קהילת יעקב, יש תורה שבעל פה. אבל צריך להבין מה זה תורה שבעל פה, איך לומדים תורה שבעל פה. אז יש לנו פה הרבה קשיים בדרך ההבנה של הכתוב. אחד הדרכים היותר בטוחות כדי להבין את הכוונה המקורית של הפסוקים זה להיעזר בכלי שלא אוהבים להיעזר בו, וזה תורת הקבלה. תורת הקבלה היא השריד האחרון של הרוח הנבואית בישראל, ודרכה אנחנו יכולים להתקרב אל מה שאבותינו חוו. עד כאן הקשיים. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד כמה עניינים מתודיים. מה? אנחנו נגיע לזה, אל תדאג. כן. למשל, אגב, המילה בראשית, יש ספר שנקרא תיקוני הזוהר, שבו יש 70 פירושים למילה בראשית. 70 פרקים. אז אם אנחנו רוצים ללמוד את התורה לעומק, אז צריך על כל מילה להשקיע בערך 70 שיעורים. ואז הטענה שלא נגיע לנפש החיים היא טענה מוצדקת. אבל אנחנו נעשה את זה בהדרגה. אנחנו נהיה שטחיים. אני רוצה להוסיף עוד עניינים שבמתודה. יש כלל גדול שכאשר אנחנו לומדים פסוק בתורה, אנחנו לא יודעים מה אומר הפסוק הבא. כי הרבה פעמים אנחנו מסתמכים על ידיעה מאוחרת יותר, כדי לפרש את הפסוק הראשון. אבל בשעה שהפסוק ניתן, המשמעות שלו הייתה עבור השומע, כפי שהוא שומע. כן, למשל, כשהקדוש אומר לאברהם, והעלהו שם לעולה, הפשט של הפסוק זה לשחוט. זה שאנחנו יודעים שאחר כך הוא יתכוון למשהו אחר, זה לא אומר שזה איך שאברהם מבין אז, אברהם מבין שחיטה, לשחוט את בנו. זאת אומרת, יש פה... גם כן עבודה מיוחדת להבין מה הפסוק אומר בשעה שהוא נאמר. עכשיו, עוד עיקרון אחרון, ואז אנחנו ניגש לטקסט.
צריך לשכוח, זה ההמשך.
נכון.
בדיוק.
נכון. אני אביא לך דוגמה מעניינת לזה. רפי. על ה... יש פסוק בפרשת פרשת נוח. ויהיו ימי תרח 500 שנה, וימות תרח בחרן, ויאמר השם אל אברהם לך לך. כשאני קורא את הפסוק, הרושם הראשון שלי, תרח מת, ואז אברהם עזב את חרן. נכון? זה מה שכתוב. רשתי שם הכותב, אם תעשה חשבון, תראה שכשהוא עוזב את חרן, תרח עדיין בחיים. הוא מת 70 שנה מאוחר יותר. אז למה הקדים את מותו? שלא יהיה הדבר מפורסם לכל שעזב את אביו. את אביו. עכשיו אני לא מבין. רשי הורס. התורה רצתה להסתיר ממך, רשי מגלה. אלא מה? פשוט מאוד. יש הבדל בין האופן שבו אתה קורא את התורה בפעם הראשונה, לבין האופן שבו אתה קורא את התורה בפעם השנייה. בפעם הראשונה אתה לא שם לב שתרח בחיים, וזה חשוב שלא תשים לב, כדי שלא תהיה לך דעה שלילית על אברהם. בפעם השנייה, אחרי שאתה מבין מי זה אברהם, אז אתה אומר, ודאי שראוי לעזוב את אביו גם בחיים. ואז רש"י מגלה לך, אכן כן. בסדר? זאת אומרת, יש הבדל בין קריאה הראשונה לקריאה השנייה, אז אתה צודק, צריך לשכוח מה שאנחנו יודעים. עוד עיקרון אחרון, ואחרי זה נוכל לגשת לטקסט, זה כלל גדול. כדי לדעת מה אומרת התורה, מה עליי לעשות? תשובה, לקרוא בתורה. עכשיו, זה, תגידו, זה טריוויאלי? לא, ממש לא, זה מהפכני. בגלל שבדרך כלל, הקריטריון כדי לקבוע מה התורה אומרת, זה הולך לפי רוחב הכובע ואורך הזקן. וכאן אני אומר חידוש עצום, לא משנה מה הרוחב של הכובע ומה האורך של הזקן, מה שכתוב זה מה שכתוב. זה מפתיע מאוד. למשל, אתם תמצאו דרשות מופלאות שיסבירו, וירא השם תשנוע עליה. שנוע, לא, לא, לא שבאמת הוא שנה. אבל כתוב שנוע. צריך להבין למה. אבל אי אפשר להתעלם מהכתוב. ברור. אז יש לנו פה הרבה עקרונות. אחרי כל ההקדמות האלה, שאני מקווה שנכנסו ללב, אנחנו נוכל ללמוד את הפסוקים. נכון. אז נכון. ולכן אנחנו צריכים להשתמש במספר כלי עזר. אחד מהם, אני חושב שכדאי, כדי להבין את המשמעות המקורית של הפסוקים, להיעזר בכלי שלא כל כך נהוג להשתמש בו, וזה תורת הקבלה. משום שתורת הקבלה היא השריד האחרון של הרוח הנבואית בישראל, ולכן דרכה אנחנו יכולים יותר לעמוד על המשמעות המקורית. סתם, יש ברש"י דבר מאוד מעניין. רש"י כותב בראשית, אז בראשית ברא, כותב רש"י, אין המקרא הזה אומר אלא דורשני, לפי, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. צריך להבין את רש"י. מה זה אין המקרא הזה אומר אלא דורשני? למה? כי יש קושי. בראשית לא כתוב בראשית מה. הרי המילה ראשית היא מילה נסמכת, ולא כתוב בראשית מה. אם כן, אומר רש"י, אין המקרא הזה אומר אלא דורשני. זאת אומרת, הפסוק מלכתחילה נכתב כדי שתהיה עליו דרשה. ומהי הדרשה? בראשית, בעבור ראשית, שהתורה נקראת ראשית, ישראל נקראו ראשית. עד כאן האופן הראשון לקרוא את רש"י. עכשיו בואו נקרא את רש"י לעומק. רש"י אומר כך.
כל
עכשיו, מה, אגב, לא יכול להיות שרש"י יביא מהספרה או מהספרי על בראשית, אין ספרה או ספרי על בראשית. אין ספרה או ספרי על בראשית. עכשיו, אפשר לקרוא את רש"י יותר לעומק. ככה היה מסביר הרב רובינשטיין הרב של העדה החרדית בפריז, אחרי מלחמת העולם השנייה. אומר כאן, כשרשי אומר, אין המקרא הזה, למה הוא התכוון במילה מקרא? אפשר להגיד שהוא התכוון לפסוק. אפשר להגיד שהוא התכוון לתנך כולו, המקרא. כן, חזרנו על כל המקרא וכו' וכו'. אז לכן הוא אומר, אין המקרא הזה, כיוון שזה הפירוש הראשון שלו, על הפסוק הראשון, הוא מסביר איך לקרוא את כל המקרא. עכשיו, רש"י איך כותב? אין המקרא הזה אומר, אלא דורשני. לפי, כפי שדרשו חז"ל בשביל ישראל. אבל זה בגלל שניקדנו את זה כך, אפשר לקרוא את זה ככה. אין המקרא הזה דורשני, אומר, אלא דורשני כפי שדרשו חז"ל. ולמה צריך לדרוש לפי איך שדרשו חז"ל? לפי שהתורה שנקראת ראשית היא בשביל ישראל שנקראו ראשית. ולכן, איך שחז"ל, שהם מייצגים את ישראל, דורשים, זה האופן הנכון לדרוש. זה דרש על הדרש של רש"י. עכשיו, אני רוצה רק להוסיף קצת נקודה חשובה לגבי המושג דרש. יש בגמרא, במסכת שבת, דיון לגבי האם מותר לצאת בשבת עם כלי נשק. עם כלי נשק. אז רבי אליעזר אומר כן. וחכמים אומרים, כי זה תכשיט הוא לא. תכשיט, אדם עושה הרבה רושם על בחורות כשיש לו נשק ביד. וחכמים אומרים, לא, גנאי הוא לא, שנאמר, לא יישא גוי את גוי חרב, וחיטטו רחבותם לעתים, אז מה פתאום? עכשיו, בגמרא יש דיון על זה. מביאים פסוק. אחד האמוראים מביא פסוק. חגור חרבך על ירך, גיבור, הודך והדרך. אם כן אתה רואה שחרב נקראת עוד והדר. אם כן צודק רבי אליעזר שאומר שזה תכשיט. אומר לו, אין המקרא, אומר לו, לא, מה שכתוב חרבך זה חרב של תורה. זה תורה. אומר לו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. אמר לי, ברתמנה שרי שני הבינה. וגמירנה לחולו תלמודה, ולא ידענה, דאין מקרא יוצא מדי פשוטו עד השתה. עכשיו אני צריך להבין את המשפט הזה. מה זה? אתה תמנה שרי שני הבינה, וגמירנה לחולו תלמידה. זאת אומרת, אגב, למה הוא למד את כל התורה עד סוף גיל 18? יש הלכה. בין 18 לחופה, והוא סבר, כדי שאומרת, שלעולם ילמד תורה ואחרי זה יישא אישה, לכן לא הייתה לו ברירה, עד גיל 18 הוא צריך לגמור את הכל. גמירנה לכולו תלמידה. ולא ידענה, ואין מקרה יוצא מדי פשוטו עד השתה, זה תמוע. אלא הכוונה היא כזאת. אחרי שלומדים את כל התלמוד ואת כל הדרשות, אז מתברר שאין מקרה יוצא מדי פשוטו. כלומר, אתה זקוק לכל הדרשות כדי להבין פשט התורה. אז לא שהפשט זה הדרש, אבל הדרש צריך לצאת מן הפשט. טוב, אז בשביל זה יש לנו עבודה. עכשיו, אפשר להגיד, אם אתה מקבל את טענתך עד הסוף, שאי אפשר לדעת אם אנחנו רואים את האמת, אז אפשר להגיד, כמו שאמרו כמה אומרים, שאין ערך ללימוד התנ"ך. כי ממילא אי אפשר להבין. אם זה נכון, אז יוצא שהקדוש ברוך הוא בזבז הרבה דיו על כלום. למה הוא נתן לנו את הספר הזה? ספר מיותר. אם אי אפשר להבין. אלא כנראה שאם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הספר הזה, הוא מניח שאנחנו יודעים לעשות ממנו משהו טוב. אז לכן, אני חושב שיש כן מקום ללימוד התנ"ך, אלא אם כן תגידו שאין לזה ערך, אז נחזור לנפש החיים. אבל אם לא, אנחנו נלמד תנ"ך.
יש הבדל בין התורה לנביאים וכתובים.
ודאי שיש הבדל בין תורה לנביאים וכתובים.
אז בתשובה אולי לתפיינה. זאת אומרת, שרחו לסן את התורה.
ונביאים וכתובים זה מיותר. אז אפשר להוריד הרבה חלקים מהספרייה פה. אתה יודע, יש פה, ראיתי תקופות גדולות על נביאים וזה, וגם כל הדת מקרא תורידו את זה, זה תופס מקום. מה? זה לא אותו דבר, אבל בכל זאת. זה חלק מהתנ"ך, לא? טוב, אז אם ככה, אני חושב שכדאי ללמוד תנ"ך. אגב, לפי ההלכה, מה אדם חייב ללמד את בנו? לפי השולחן ערוך. מה? איזה חלקים? איזה חלק של התורה אב מחויב ללמד את הבן שלו? תסתכלו על השולחן ערוך. לא. 24 ספרי התנ"ך. זה מה שהוא חייב. כל השאר הוא לא חייב. זאת אומרת, אם יש פה מישהו שלא למד את כל התנ"ך, צריך לבקש מאבא שלו לזכור לו מלמד. כן? זאת אומרת, זה ההלכה. תנ"ך זה מה שאתה חייב לדעת. השאר. לא, כל אדם צריך לדעת כל התורה כולה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה וכו'. אבל החיוב של האב על הבן זה 24 ספרים. בסדר? צריך לזכור את זה. טוב, אז כנראה שזה מה שעושים בישיבות, לא?
איך
לזכור
לדעות?
אה? מה אתה אומר? זה לשון הרע. אתה יודע, פעם היה יהודי אחד שהגיע לרב לנציב מוולוז'ין והתחיל לספר לו מה קורה בארץ ישראל. התחיל להגיד דברים רעים. אז הנציב מוולוז'ין הוציא אותו מחדרו ואמר לו, לך מכאן מרגל. אמר לו, אבל כבוד הרב, אמרתי את האמת. הוא אומר, גם המרגלים אמרו את האמת. גם המרגלים אמרו את האמת. בסדר? טוב. עכשיו, אז לכן אני ממליץ באמת ללמוד את כל התנ"ך. זה... אגב, כמה זמן זה לוקח ללמוד את כל התנ"ך? בואו נעשה חשבון. רגע, בואו נחשוב. חמישה חומשים, הרי יש 24 ספרים, נכון? חמישה חומשים, כולנו מכירים, פרשת השבוע. מה נשאר חמש מגילות? כולנו מכירים, קוראים אותם בבית הכנסת. אז נשאר לנו כמה? כמה נשאר? 14, נכון? 14. עכשיו בואו נתקדם. תהילים, אין פה מישהו שלא קרא את כל תהילים, אי פעם, נכון? נשאר לנו כמה?
13.
13, יפה. עכשיו, בואו נעשה חשבון. יש חלקים בתנ"ך, תעזוב. יש חלקים בתנ"ך שהם חלקים...
שקר.
עוד מישהו רוצה? טוב, יש חלקים בתנ"ך שהם חלקים סיפוריים, שזה הולך מהר מאוד לקרוא. יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, דברי הימים, דניאל, עזרא ונחמיה, אז זה לנו כבר שבעה ספרים, שאתם קוראים אותם תוך שלושה ימים. זה כלום, זה עברית, עברית פשוטה, סיפורים. אז תוך שלושה ימים גמרתם עוד שבעה ספרים, אז כמה נשאר לנו? שמונה, נכון? שמונה. בואו נראה מה נשאר. אז נשאר לנו. ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרעשה. עכשיו, ישעיה, לא, הפטרות זה כלום, זה רק 52 פרקים, נו באמת. ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרעשה. זה ארבעה ספרים, נביאים אחרונים, מה שנקרא. חלקים מסוימים הם סיפוריים, חלקים אחרים קצת קשים, נכון. אז אפשר קצת להתאמץ. ניתן לכם עוד שבוע. בסדר? עכשיו, מה נשאר חוץ בכתובים? נשאר, דניאל אמרנו זה בערבית, אבל נשאר לי יש תרגומים. מה שנשאר לנו זה איוב ומשלי. אני מסכים, איוב ומשלי אליהם ספרים קשים. אז אי אפשר קצת להתאמץ בשביל לדעת את התנ"ך. אז אני אומר, תוך שבועיים כל אחד מאיתנו יכול לקרוא את כל התנ"ך כולו. עכשיו, יש תירוץ. התירוץ זה לומר, תשמע, אבל צריך להבין לעומק. זה יצר הרע אומר. לא צריך להבין לעומק, אתה צריך להבין בפשט. אחרי שתלמד את הכל, אז תתחיל את העומק. בסדר? זה לא כזה מסובך. גם, נגיד יש פסוק שאתה לא מבין. אתה לא מבין, תסתכל במפרש. הבנת, הפירוש נתן לך איזושהי הבנה, תמשיך הלאה. אז אני אומר, אין שום סיבה. טוב, ברור שכל היושבים כאן, במהלך החיים שלהם, למדו את התנ"ך. לכן אני סתם מדבר בשביל הציבור הכללי, לא בשביל היושבים כאן. בסדר. אז תנ"ך צריך ללמוד. עכשיו...
גאון
מבין
אומר שתנ"ך אין מולכים,
נכון. עכשיו, כיוון שבימי הגאון מבינה היו הרבה תלמידי חכמים, סימן שכולם למדו תנ"ך. נכון. טוב, אגב, זה קצת בושה לפעמים שיש אנשי כנסייה שהם יודעים את התנ"ך יותר טוב מכמה תלמידי חכמים. זה דבר שלא יעלה על הדעת. בסדר? טוב, עכשיו אנחנו נחזור לספר בראשית. נתחיל, הייתי מציע עם הפסוק הראשון. הפסוק הראשון, מי שאגב צריך, אפשר להביא לכם פה חומשים. בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוב עבור וחושך על פני דו, ורוח אלוהים רחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור. עכשיו, אני רוצה להבין, מבחינה, קודם כל, ספרותית, מה קראנו אותה? כשאני קורא פסוק, כמו בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אז אני מתאר לעצמי שאם אלוהים הוא זה שברא את השמיים ואת הארץ, מדובר בעולם מושלם. לא ייתכן שאלוהים יעשה משהו לא מושלם. אז פסוק א' מתאר לפניי עולם נפלא, מושלם, לא חסר בו דבר. פסוק ב' אומר לי את ההפך הגמור. בארץ את התוהו ובוהו וחושך, על פני תהום, רוח אלוהים מרחפת על פני המים. בלגן מוחלט. אז זה לפני בראשית. אז איך זה ראשית? יש לו בעיה? הייתה. אז היא הייתה, אז לפני הראשית. אז לפני הראשית. אבל כל פנים, זה אפשרות, אבל זה לא כל כך פשוט. כן? יש מי שקורא את זה ככה. אבל, דבר אחד ברור, אגב, יש לנו כלל, רש"י אומר, לא בא הכתוב ללמד סדר המוקדמים והמאוחרים, לומי. מה אומר רש"י? הסיפור של מעשה בראשית איננו סיפור קרונולוגי. לא בא לספר לך מה היה בהתחלה, מה היה בסוף, אז מה זה כן בא לספר לך? תפיסה ערכית של העולם. כן, התורה לא בא ללמד אותך מדע. לכן כל השאלות, האם התורה מתאימה למדע או לא מתאימה למדע, הן שאלות לא במקום בכלל. כי התורה לא יכולה להתאים למדע, וגם לא יכולה לא להתאים למדע. כי מדובר בנושא אחר לגמרי. אבל בואו נמשיך. אז הפסוק הראשון מתאר לפנינו עולם מושלם. הפסוק השני מתאר לפנינו עולם מבולגן לחלוטין. תוהו ובוהו. פסוק ג' עד סוף הפרק מתאר עולם שהולך ומשתלם. יהי אור, יהי רקיע, יקבעו המים, תצא הארץ דשא וכו' וכו'. כלומר, יש לנו בעצם שלושה תיאורים שונים. תיאור ראשון, עולם מושלם. תיאור שני, עולם שבור. תיאור שלישי, עולם משתלם. שלושה תיאורים. אם נחבר אותם זה לזה, נאמר ככה. העולם הראשון היה מושלם. אחר כך הוא נשבר. ואחר כך משקמים אותו. בסדר? עכשיו זה רעיון מעניין, כי זה בדיוק מתאים לתורת הקבלה. שהעולם שלנו איננו עולם על טבולה רזה, אלא יש איזה מין קטסטרופה קוסמית קדומה, מה שנקרא שבירת הכלים, שאותה אנחנו באים לתקן. כלומר, אנחנו בעולם שבור, ואנחנו עכשיו מדביקים את החלקים של הפאזל. אז זאת אומרת שבהתחלה באמת הכל מושלם, אחר כך הכל נופל, אחר כך הכל משתלם לאט לאט. כן? זה פחות או יותר איך שזה נראה. אגב, אם אנחנו נצייר לעצמנו, עוד לפני כן, ראיתם פעם כשבודקים מבחן, המורה בודק את המבחן, והוא עובר שאלה שאלה, מה הוא עושה ליד שאלה שהתשובה עליה נכונה? הוא עושה V, נכון? אבל תשימו לב שה-V שהוא עושה, הוא לא ביסימטרי. הוא מתחיל מאיזשהו גובה, יורד, ואחר כך עולה. הרבה יותר גבוה. זה בדיוק התיאור של בראשית. בהתחלה זה שלם, זה נופל, ואחר זה משתלם עד אינסוף. זאת אומרת, שכאן, עכשיו אם אני לוקח את כל התנועה אחת, הזאת, בבת אחת, מה זה? זה תנועה של שיבה אל המקור. תשובה קדמה לעולם. ברור? אם נעמיק יותר, זה פירוש המילה השנייה. מה המילה השנייה בתורה? ברא. מה פירוש המילה ברא? אל תגידו לי יש מאין, זה לא נכון. כשאני אומר בורא פרי העץ, אני לא מקווה שהתפוח הוא יש מעל, זה לא נכון. אז מה המשמעות של המילה? ברא? דבר חדש. דבר חדש. לכן בורא פרי העץ זה דבר חדש. כן? עכשיו, מה המקור של המילה ברא? אם יש הבדל בזה בין העברית לבין הארמית. העברית זה השפה של הדובר עברית. אבל אנחנו נגלה מהר מאוד שהתת מודע של העברי זה הארמית. כלומר, היהודי מדבר עברית בנגלה וארמית בנסתר. לכן גם ספרי הנסתר שלנו כתובים בארמית. אבל המילה ברא בעברית מקראית פירושה מלא. ועגלון איש בריא מאוד. כן? בריא כמו שור. מה זה בריא? מלא. אז בראשית ברא הוא מילה. מילה את איזושהי ריקות. היה איזה ריקות. הריקות לא כתובה בתורה. אולי כתובה במילה בראשית. ואת הריקות הזאת מילה. אבל בארמית, מה זה ברא? בחוץ. כן, גם בערבית. ברא, חוצה. נכון? נכון. עכשיו, גם בשפות אירופאיות, הקיום, אקס-אית. אקזיט. אקזיסט. נכון? אקזיסט. אקס-איסט. כלומר, להיות בחוץ. אז מה זה בראשית ברא? הוציא החוצה. החוצה ממה? מה? מהמחשבה, מהאלוהות. זאת אומרת, בידים אחרות, העולם נוצר כזריקה החוצה. עכשיו, אם אותי זורקים החוצה, מה הדבר הזה גורם לי לרצות? להיכנס. כלומר, יש נטייה עצמותית במי ששמו אותו בחוץ, לשוב אל הפנים. ולכן, הנטייה הטבעית של המציאות זה לשוב אל האלוהות. תשובה קדמה לעולם. בסדר? כלומר, יש תנועה ראשיתית של רצון לשוב. זה מסביר את כל העניין של החזרה בתשובה. זה לא קשור לחטאים בכלל. זה קשור לנטייה כללית של ההוויה לשוב אל מקורה. גם כשאדם חוטא הוא יכול לעשות תשובה. אבל זה לא עיקר התשובה. התשובה זה שהכל שב אל השם. לכן את זה כתב הרב קוק בספר שלם, אורות התשובה. שהתשובה היא מונחת ביסוד ההוויה. בסדר? וזה כתוב כאן, בראשית ברא. פשוט צריך לדעת לקרוא. זה מה שכתוב. בראשית ברא. בסדר? בואו נתקדם קצת. מה המילה הראשונה? אני הגעתי למילה השנייה, הלכתי מהר. אבל בואו נחזור למילה הראשונה. בראשית. מה פירוש המילה בראשית? ודאי שאין פירושה של המילה בראשית, בהתחלה. משום שאם ככה יצא להיות כתוב בראשית. כן? אבל בראשית זה לא בראשית. לכן אומר רש"י, בצדק, אין המילה זה אומר אלא דורשני. זה משהו לא מובן. המילה בראשית בעברית, המשמעות הפשוטה שלה זה בהתחלת. בהתחלת. אז כאילו בהתחלת ברא אלוהים שם. בהתחלת מה? לא כתוב. אז אומר רש"י, אולי תגיד שמילה חסרה. בראשית הכל, בראשית ברו. כן, אבל זה לא מה שכתוב, חסרה המילה. לא כתוב בהתחלת מה. לכן אומר רש"י שהבית של בראשית פירושה בעבור. כמו ויעבוד יעקב ברחל. ברחל. מה זה ברחל? בשביל רחל. לכן בראשית, בשביל ראשית, ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. טוב, זה לא קידם אותנו הרבה, כי אנחנו לא יודעים מהי הראשית שבשבילה נברא. אבל דבר אחד ברור, שהפסוק לא בא להגיד לי מה קרה, אלא בשביל מה קרה. זה כבר שאלה אחרת. אני לא שאלתי בשביל מה. אני מסביר שזה מה שזה בא לומר. בסדר? אז בראשית, בשביל ראשית, תהיה הראשית אשר תהיה, יש שבעה פירושים בחז"ל. מה זה הראשית? אתה אמרת רק אחד מהשבעה. אבל בראשית, בשביל ראשית ברא. זאת אומרת שהפסוק בא ללמד את הקורא שכבר יודע שהעולם נברא. בעצם מה זה אומר לנו? מי שקיבל את התורה יודע שהעולם נברא, הוא לא צריך את בראשית בשביל זה. אבל מה הוא צריך לדעת? הוא צריך לדעת בשביל מה נברא. ברור, זאת אומרת שהסיפור של התורה בא לספר לך מהי המטרה.
ערבית מן אולה.
תלוי בזה תרגום, כן, אחד התרגומים מן אולה, כן, אוול בערבית זה ראשון, נכון, נכון. עכשיו, אבל בתורה לא כתוב מן אולה, כתוב בראשית.
מי כתוב
נכון, נכון. בתרגמי התורה ליוונית, הם באמת לא, כתבו אלוהים ברא בראשית. יש לזה סיבות, אחת הסיבות זה שהם חשבו שבראשית זה ישות, לומר את האמת, גם הזוהר אומר משהו כזה, אבל בואו נתקדם, נלך לפי הפשט. עכשיו, וננסה להבין עוד משהו. כשהתורה ניתנה, היא ניתנה בעולם שבו התרבות השלטת הייתה המיתולוגיה. מיתולוגיה, זאת הייתה, איך אומר הרמב״ם, הדת של העולם כולו, הסביה, הוא קורא לזה. עכשיו, במה האמינו העובדי האלילים? איך העולם מופיע במציאות? אז הם בנו במחשבה שלהם שרשרת שלמה של אלים, נכון? למשל, אם אנחנו ניקח את המיתולוגיה היוונית, שהיא היותר מפורסמת בציבור. במיתולוגיה היוונית, מי האל הראשי?
זהוס.
יפה. ומי האבא שלו? קרונוס. כן? כלומר, הוא לא האל הראשון. הוא בעצם תפס את המקום של אבא שלו. ככה הם מספרים במיתולוגיה שלהם. וקרונוס, מי אבא שלו? אורנוס. אורנוס וגאיה. כן. ומי האבא של אורנוס וגאיה? הכאוס. הכאוס, הכוונה, תוהו ובוהו. זה אפילו לא אל. כלומר, ככל שאנחנו עולים יותר במדרגות, אנחנו מגיעים ליותר מופשט, וזה מגיע עד הכאוס. איפה הכאוס מוזכר בתורה? תוהו ובוהו, פסוק ב'. כלומר, המיתולוגיה מתחילה מפסוק ב'. מה התורה חידשה? שלפני פסוק ב' יש פסוק א', יש בראשית. עכשיו, המשמעות מאוד עמוקה, היא כל דבר חוזר לשורשו. אם העולם מתחיל באי סדר, אחר כך לאט 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 דברים מסתדרים, אבל לאן זה יחזור? לאי סדר. כלומר, זו תפיסה פסימית של העולם. מה התורה אומרת? לפני התוהו ובוהו יש ראשית. מה זאת אומרת ראשית? יש מחשבה. מגיד מראשית, אחרית. אם יש ראשית, אז יש להם להגיע. ואז יוצא שהתוהו ובוהו הוא זמני. ואז זו תפיסה אופטימית. שימו לב מה שאמרו לך. מה? זה כבר שאלה אחרת, אבל זה לא ראשוני.
זה לא ראשוני, אז מה
ראשוני? מה שראשוני זה הבראשית. עכשיו, זה בדיוק העניין. חז"ל אמרו, תוהו זה בבל, בוהו זה פרס. חושך זה יוון, תהום זה רומא, רוח אלוהים זה רוחו של מלך המשיח ביאו. זאת אומרת, שכשאנחנו רואים בלגן בעולם, אנחנו מבינים שזה זמני. ואיך אנחנו יודעים שזה זמני? בגלל בראשית ברא אלוהים. זאת אומרת, יש מלכתחילה איזושהי מחשבה, והמחשבה הזאת מגיעה לאיזו שהיא אחרית. זאת אומרת, זה בעצם החידוש של הפסוק הזה, אם אנחנו רואים את הרקע התרבותי של זמן נתינת התורה, ש... לעומת התפיסה הפסימית של עובדי אלילים, התורה נותנת לנו בשורה אופטימית שיש לאן להגיע. שלום.